טוב, אנחנו ראינו את השטנים, השטנים של דוד. השטן הראשון היה הדד האדומי, השטן השני היה רזון בן אלידה. אלה שני השטנים שהשם הקים לדוד. בהחלט ייתכן, אמרנו שהם כבר עלו עוד בתחילת ימיו. ראינו שיש רמיזות שמקבילות את הדד, כן, למשה רבנו. יכול מחלץ את עמו, כל הסיסה של יציאת מצרים, מידה כנגד מידה של שלמה, מה ששלמה עושה עם העם. תכף נראה שזה משפיע גם על הנושא של ירבעם, והנושא של רזון בן אלידה, שהוא השטן הצפוני. אם כן, שטן בצפון, שטן בדרום, בעצם מפריעים מאוד לאינטרסים הכלכליים של שלמה, באיזשהו מקום. ים סוף, הצד בקצה השני, זה מן הסתם גם כן מפלה. ואנחנו בשלישי. השלישי, בפסוק כ"ו. וירבעם בן נבט, לא כתוב מפורש שהוא שטן, כן? אלא הוא, אבל באותו רגע. וירבעם בן נבט אפרתי מן הצרדה, ושם אמו צרועה, אישה אלמנה, עבד לשלמה, וירא מיד במלך. וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה, בנה את עמילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. פסוק קשה. והאיש ירבעם גיבור חיל, וירא שלמה את הנער, כי עושה מלאכהו, ויפקד אותו לכל צוות בית יוסף. גם כן פסוק מוזר. מוזר כי אם הוא באמת הרים יד במלך שלמה, אז מה פתאום שלמה ממנה אותו על כל צוות בית יוסף? נכון, היום זה מאוד מקובל, שאם מישהו קצת מורד או זה, ישר נותנים לו איזה תפקיד, כן, ואז הוא מסודר, כן, אבל אפשר, זה קצת קשה.
זה בטוח שהוא עד אז הוא עדיין לא מרד.
יום, אז כנראה, נכון מאוד, אז אנחנו, אז למה זה כתוב ככה?
להסביר גם תפקיד המדע.
מה?
להסביר מידע מדע.
הוא מרד עשה ככה, כי הוא היה ככה וככה, היה
כמו אוקיי, כלומר באמת, יכול להיות שזה הסבר לפסוק כ"ז, תכף ננסה להבין מה בדיוק היה פסים, נבין מה היה פסוק כ"ז, אז נבין אולי למה פסוק, מה עושה פסוק כ"ח אחריו, רק נבהר עוד קודם פסוק כ"ו. וירבעם בן נבט אפרתי, פשוט, משבט אפרים, מן הצרדה. צרדה, יש כמה הצעות, מכירים צרדה? פגשתם מתישהו?
צרדה.
מקום כאילו?
השם
נורא. מינו, מה זה מן הצרדה? מה? יפה, סבי בן יועזר, זה ריש צרדה. צרדה, מזהים אותה היום באזור הרי גופנה. הרי גופנה. הרי גופנה זה ממזרח להרי בית אל. מצפון מזרח להרי בית אל, מדרום מזרח להרי שילה, כן, כל הגוש ההוא. יש שם חרבת שורדת, ששם מזהים אותה. האם הוא היה משם, יש עוד הצעות, יש כאלה שאומרים שצרדה היא סרטן, שאנחנו מכירים באזור הסרטבה איפשהו, באזור בקעת הירדן, יותר סביר צרדה כמו שאמרנו בהתחלה, למרות שזה, יש כמה סיבות לחשוב גם אחרת, שבקעת הירדן זה יתאים לאחר כך, כשנראה שירבעם בונה את פנואל ומקומות כאלה, אבל פשוט הצרדה שאנחנו מכירים, אם כן עיר בדרום אפרים. בשם אמו צרועה, אישה אלמנה, עבד לשלמה, וירא מיד במלך. אני חושב שיש פה שלושה דגשים על כך שירבעם מגיע למעמד הכי נמוך שיש. א', אישה אלמנה. כן, אישה אלמנה, תקופת התנ״ך, תחתית המדרגה. כן, היום אנחנו משפחות חד-הוריות, זה כבר לא צריך אפילו להיות אלמנה בשביל זה. בתקופת התנ״ך אין דבר כזה משפחה חד-הורית. משפחה חד-הורית כמעט אך ורק זה אלמנות. אין דבר כזה גירושים, נדיר מאוד. לא שאנשים לא היו מתגרשים, אבל זה די נדיר. די נדיר שנשים היו מתגרשות, כי ברגע שאישה מתגרשת עם בעלה, בעצם היא נמצאת בלי שום עוגן כלכלי. האפשרות, ההיתכנות היחידה על משפחה חד-הורית, זה בדרך כלל אלמנה. וזה בדיוק מה שהתורה אומרת, כל אלמנה ויתום לא תענון, לגר, ליתום ולאלמנה. כי אלמנה זה תחתית, זה אישה שאין לה מפרנס, זה לא כמו היום, נשים כבר נעלות, הייטק וכו', הם באמת מי שאין לה בעל שפרנס אותה ישר ברובד של העניים. אלמנה זה אוטומטית בתורה, עני. יתום, מי שגם כן. אז ירבעם מגיע משפל המעמד הכלכלי. כן? בנוסף, קוראים לאמא שלו צרועה. טוב, אני לא יודע, יכול להיות באמת שזה בחרו, ככה ההורים שלה בחרו את השם, צרועה, אבל יותר סביר בעיניי שזה אולי היה הכינוי שלה, וזה כבר אומר באיזה בית הוא גדל, אז אמא שלו היא אלמנה וקוראים לה צרועה. כן, יכול להיות מאוד שזה המצב בבית, כן, שהאמא היא גם צרועה וגם זה, ואז בכלל המצב קשה.
אני גם למה הופך להיות עבד
לשלמה? גם אם אלה הוא עבד לשלמה, בוא נחשוב, הרי שלמה מגייס מס, כן, מס אנשים, אמרנו שמס, כן, זה מגייס מס אנשים, ואת מי לוקחים? לא, את בני העשירים כמובן, אנחנו מכירים את זה מהקנטוניסטים, מכל הזה, תמיד מי הולך בסופו של דבר, מי יהיה המס? אלה שאין להם כסף לשלם, אלה שאין להם כסף לשלם, אין להם נשכרם, עבד לשלמה. כן? זה בדיוק מה שקורה פה, בדיוק זה מה שאמרת, זה התיאור של מה שקורה פה, זה התיאור של ירבעם. מצד שני, תיאור שלו, וזה הפסוק השלישי שקראנו, ירבעם, והאיש ירבעם גיבור חי, וירא שלמה את הנער כי עושה מלאכהו, והפקד אותו לכל סבל בית יוסף. כלומר, איש מאוד מאוד בעל יכולות, יכולות מנהיגותיות, כן? שלמה רואה שהוא גיבור חי, אני לא יודע מה זה אומר, חזק או יכולת פיקוד מרשימה, וממנה אותו על כל סבל בית יוסף. כלומר, הוא ממונה על כל ה...
מה זה מחוז כאילו?
כנראה שזה כל המס, כל המס באנשים.
אמרנו ברשימה של התפקידים, שלמה שהיה
מחולק למחוזים. למחוז לפי אנשים, כן, לפי שבטים, נכון? אז כנראה שהוא ממונה על כל השבט, כל הזה של איפה, כל המס באנשים של אפרים ומנשה. אם מדובר על אלפי אנשים, אז זה כנראה תפקיד מאוד מאוד חשוב.
אבל אפשר להגיד שזה לא מוגדר, כאילו זה... שקודם הוא היה... קודם הוא היה סבל,
שבט יוסף,
רק אחרי זה
הוא ימיד במלך? ברור שזה מה ש... חייבים להגיד את זה. אין ספק שהוא קודם היה ממונה סבל לבית יוסף, אז למה לכתוב ככה? זו השאלה.
כן.
מן הסתם אתה צודק. לא, אמרת, זה מה שאלה שאלתי בתחילת שיעור, כן? מה פתאום שלמה ממנה אותו אם הוא הרים יד? אתה צודק, בפשטות הוא לא מינה אותו כי הוא הרים יד, אלא הוא מינה אותו ואז הוא הרים יד. אבל למה זה כתוב ככה? כאילו הוא הפוך. למה איך הוא?
שמה?
שם קודם, דיברו על סטלין. דבר ראשון, אני מסכים איתך, שבפשטות זה כתוב ככה, זה להצמיד את זה, אבל זה לא היה פוגע אם זה היה כתוב.
אם התחילו סתם לדבר על ירובעם, אז אני חושב שהוא לא...
אתה אומר דבר ראשון להגיד שהוא מרים יד, ורק אחר כך, את כל השאר.
אבל היה...
אוקיי.
שלילי.
להרים יד זה למרות.
נראה כאילו שהוא נתן יד, כאילו זה שהיה
אחרת. מה זה הרים יד במלך שלמה?
כן,
למילה להרים יד בתנ"ך יש שתי משמעויות. יש שתי
משמעויות.
הרים יד במלך שלמה, נקודתיים, בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד, אביו. טוב, לא מדובר על ירבעם. בכלל המשפט הזה קשה, סגר את פרץ עיר דוד, אביו. איך היה צריך להיות כתוב? סגר את פרץ עיר דוד. מה זה עיר דוד, אביו? עיר דוד זה כבר שם של העיר. ברגע שאתה כותב עיר דוד אביב, זה כבר לא השם שלה, אלא דוד נהפך פה לשם פרטי, לא לשם של העיר. אז בכלל זה גם קשה, זה אנחנו בדיוק צפיינים, חזל מתלבטים. מה באופן כללי קורה כאן? חזל וגם הפרשים מסכימים שמה שקורה בפסוק השני, בפסוק כפדיים, זה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה, זה איזשהו משהו שהוא אמר. שירובעם אומר אותו, כן? מה בדיוק הוא אומר זה פירושים, נקרא הודעה חדשה, אבל הוא אומר משהו. מה הוא אומר? שהמלך שלמה בנה את המילו וסגר את פרץ עיר דוד אביו. זה מה שהוא אומר. מה הבעיה בזה? כנראה שזה משהו מאוד חמור. תכף נראה את הפירושים, נציג כמה פירושים של הפרשנים, כדאי להעין פה כי יש המון, כן? אבל הפסוק הבא בא להגיד למה זה נחשב מרד. אם סתם אדם מהשורה היה אומר את זה, זה סביר. אבל אם מנהל עבודה אומר את זה, זה אחרת לגמרי. בסדר? אז הפסוק הבא, פסוק שאומר ששלמה מינה אותו, הוא מסביר למה זה היה נחשב מרד. והאיש ירובעם, אותו שאמר, הוא גיבור חיים ושלמה מינה אותו, ולכן זה כל כך חמור מה שהוא אמר. אז מה הוא אמר? הוא אמר ששלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. אז אנחנו כבר דיברנו על המילו, ראינו את זה בהקשר ששלמה בונה את המילו, כן? עוד רגע, כן, אז מה זה אומר הסגירה של פרץ דוד? אז אנחנו כבר דיברנו על המילו, דיברנו, זה מופיע בהקשר ששלמה בונה לבת פרעה.
זה לא שהוא פותר גישה.
הוא בונה את הארמון של בת פרעה, אז כתוב, שנייה אחת, כתוב שהוא בונה את המילו. אז בנה שלמה את המילו. כן, שהוא בונה לה את הבית. זה... כן, בפרק ת' פסוק כ"ד, אך בת שלמה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה, אז בנה את המילו. אז בפשטות.
כן, מה שמקובל להגיד, המילה מילו בתנ"ך מופיעה לא, לא בהקשר של ירושלים, רק עוד פעם אחת, זאת אומרת נזכיר, אבל באופן כללי כבר דיברנו על זה, עיר דוד, זה הר הבית, זאת עיר דוד, ביניהם יש איזה עוקף קטן, כן, שהיום נמצא בו אזור, עובר פה הכביש, כן, ופה אזור אורוות, פה, כן, למרגלות הר הבית, פה יש את אורוות שלמה, כולם מכירים, נכון? מה שנקרא אל-אקצא. ופה יש את האופל, ופה הכביש מתחת עם חניון גבעתי, ופה כבר עיר דוד. אז במקור זה, זה שלוחה שהיא גבעה בפני עצמה, וזה הר הבית, וביניהם יש עוקף. ושלמה בונה את המילו, הוא ממלא, הוא הופך את זה, שבמקום שזה ייראה במבט מהצד דבר כזה, זה ייראה דבר כזה. מילו, הוא ממלא את הרצף, ועל זה הוא בונה. בסדר? זה מילוי מסיבי של אדמה. אנחנו יודעים ככה שזה ככה היום, אין ספק שיש שם מילוי. האם זה המילו? כנראה. סביר מאוד להניח. כבר הסקנו קודם, מי שזוכר, שדיברנו על, על בניינים ששלמה בונה, שפה למעלה הוא בונה את בית המקדש, וליד בית המקדש הוא בונה את בית המלך, כנראה כאן ובאזור הזה, וכנראה, וכחלק מהקומפלקס של בית המלך הוא בונה בית לבת פרעה. אולם המשפט, עוד גאה, וגם בית לבת פרעה, פה בתוך הקומפלקס הזה, מעל העיר, כן, פה כל השלוחה הזאת שיורדת, זה, זה עיר דוד. אז כאן הוא בונה בתוך הקומפלקס את בית המלך ואת בית בת פרעה, זה בערך איפה ש... מעל חניון גבעתי של היום. כן, פחות או יותר. היום,
כן, נכון, זה מה שנקרא היום האופל, ורק חלק מהאופל, כי הכביש עצמו. יושב על חלק מהאופל ושם לא חפרו, כן, אז זה האזור ההוא. החפירות שאתה רואה בעיניים הן חפירות שחלקן ביזנטיות, יש שם חומה ביזנטיות, חומת אירופיה, לא משנה, ויש חפירות ביזנטיות ומקוואות מימי בית שני, לא ראשון. זה מה שרואים שם היום זה מימי הבית השני. אבל מתחת להם כנראה יש עוד את המילוי אדמה של בית ראשון, יותר סביר.
עשו שם חפירה
וראו
שזה
מילוי
כאילו?
איך אפשר לזהות שזה מילוי?
כן.
אפשר לזהות שזה מילוי. יש דברים שמגיעים לסלעם, וזה שאין ספק שהיה פה עוקף קטן. זה שכאן היה עוקף קטן, אין ספק. יודעים לזהות שמילוי. אגב, זה לא המקום היחיד שיש מילוי בעיר דוד, יש עוד מקומות כאלה מסביב לעיר, כן? בצדדים האלה, כאן. יש לראות שכאן, שהמילוי היה כאן, בצדדים לא משנה כאלה. פשטו את זה ככה, כמו שאנחנו אומרים. אז הוא בונה את המילו, וזה מה שאומר ירבעם. הוא אומר ששלמה סגר את פרץ דוד אביו, ובנה, כן, בנה את המילו, סגר את פרץ דוד אביו. מה זה סגר את פרץ דוד אביו? זה שאלה.
למה הוא יצפן שהוא בנה את המילו?
עוד רגע, אילת מזר מצאה פה, כן, ממש פה בראש עיר דוד, מבנה ציבור מהמאה העשירית, כן? מה זה אומר? ככה זה נאמר לחלק. היא קוראת לו ארמון דוד. כן, ארמון דוד, אז דמי. אני מאוד הייתי שמח למצוא את ארמון דוד, דבר ראשון, לא חשוד בעיניכם שאני לא רוצה למצוא אותו, אבל צריך לדעת שארכיאולוגיה זה לא מדע. בסדר? אז אם מצא מבנה מאוד גדול, מבנה ציבורי עם קיר תמך ענקי, שהקיר תמך אגב היה, מצאו אותו כבר לפני 50 שנה, בסדר? אפילו יותר. אבל מצא מבנה ציבור ענקי, מהמאה העשירית, זה יכול להיות ארמון דוד, בהחלט ייתכן. יכול להיות שזה ארמון דוד, או מבנה ציבור אחר. כן, המאה העשירית לפני הספירה. כן, כן, כן. בסדר, מה שהיא מצאה זה פה, בכניסה לעיר דוד. כן, והיום חופרים משהו, חופרים פה, האזור הזה. כן, אזור הזה נחפר, זה אזור חניון גבעתי. בסדר? ואת כל האזור הזה, כן, יש לי... כן, צריך להזיז את הכביש, יקרה בעזרת השם. בסדר. גם לא, לא תמיד מוצאים, למשל באזור חניון גבעתי, כמעט לא מוצאים דברים מעבר לימי הבית השני. כי פשוט כאשר בנו שם, בגלל שזה אזור מוגבל, פשוט מחקו קודם את כל מה, את כל מה שיש. אז לא תמיד מוצאים דברים. זה לא כמו תל שיש בו הרבה שכבות. אז הרבה פעמים זה מרובב או ש... אז זה בעצם בחתך צד של הדברים, וזה המילו. מילו כנראה זה הדבר הזה. מה זה, אז מה זה אומר? דבר ראשון, מה זה אומר? בפשט. הדבר שמה שזה אומר, שירובעם טוען ששלמה משתמש בעם למטרות פרטיות. זה כבר אמירה מאוד מאוד קשה. העם גויס לבניית בית המקדש, בניית ירושלים, כשאתה מגלה, מה, לוקח מהעם מס של עשרות אלפי אנשים לבנייה מסיבית של, של, של ירושלים, העם שותק. זה של כולם. אין, בניית בית המקדש, העם שותק. עכשיו ירובעם טוען ששלמה משתמש בעם למטרות פרטיות. לבנות את המילו בשביל בת שלמה, זה מטרות פרטיות. עכשיו, זה הגבול, כולנו מכירים את זה, כן? כבר כל כך קשה לשחרר כוח אדם שכבר ישנו. טוב, אתם כבר כאן, אז תעשו גם פה את העבודה הזאת, כן? מי, אחרת מי יעשה את זה? מה עכשיו, נזכור עובדים? הגבול הזה של, של להבדיל בין העבודות הציבוריות לעבודות הפרטיות, הוא מאוד מאוד דק, כן? שראש הממשלה יגיד לעוזרת גם... שאם היא כבר כותבת וזה, אז גם כמה מכתבים פרטיים של הבית, או גם את חשבונות החשמל של הבית שאומרה שלא, זה גם את זה, או שהשר יגיד לה, וכן הלאה. זה ממש דברים שהם קלים, שלא לדבר על זה בבית הציבורי, כן, או צהלי, כן? כן, יש כבר כוח אדם, אז בואו נעשה איתו עוד כמה דברים.
כן, אבל העמוד של בת פורט דיפלומטי,
כן.
אפשר להדע שזה גם
לצורך... כנראה שזה דיפלומטי, כל עוד זה לא לבנות לארמון, כן... כן, יכול להיות. אין ספק שמה שאתה אומר, זה מה שטען שלמה. מן הסתם, כן? זה לא, זה לא משהו אישי. כן, זה משהו, זה באופן כללי, אני לא חושב שזה רק בת פרעה שעמד שם על המילו, אלא כל הקומפלקס של, של שלמה. וזה כבר הפריע לעם.
מה,
הרב,
לא מותר לו לעשות את זה?
זה מה ששאול אומר בעצם.
מה? משפט המלך מה שאומר?
זה
לא פשוט בכלל. האם משפט המלך זה מה שמותר, או מה שהמלך עלול לעשות? שם המחלוקת ראשונים בשמואל. האם זה באמת, האם זה באמת ככה? לא פשוט. בכל אופן, גם אם זה מותר...
אל תצפה שלא ימודו בחדיפה.
זה מוגזם. בטח בצורה ששלמה עשה, זה שלא כך מס אנשים וכו' וכו'. זה מאוד הכניס את זה. סגר את פרץ דוד אביב, זה שאלה מאוד קשה. חז"ל נותנים פה כמה אפשרויות. חז"ל אומרים שפה הייתה רחבה גדולה לעולי רגלים. כלומר, חז"ל מבינים שזה אותו משפט. בנה את המילו, סגר את פרץ דוד אביב. זה אותו
מקום קיר.
כן. שהיה, זה אפשרות אחת.
יש התיאור שהוא סגר שערים, לא?
סגר פרצות בחומה, שדוד השאיר. כלומר, שזה מראה שהוא חשש ממרד, ככה אומרים. דוד לא חשש ממרד. ויש דעות שאומרות שהוא סגר את פרץ דוד אביב, כלומר, שאצל דוד היה, רלב"ג אומר פה, רלב"ג מביא פה הרבה פירושים. אחד הפירושים שהוא אומר שאצל דוד היה פתח, היה פתוח בין המלך לעם, ושלמה יוצר חיץ, הוא יוצר איזשהו חומה, כן, איזה... לא של דוד המלך לא היה פה ארמון, פה היה לא ארמון, אבל הארמון שלו היה בתוך ירושלים. שלמה מוציא את הארמון שלו החוצה וסגר וסוגר את הפרץ, כלומר, שני אזורים נפרדים, ועכשיו יש פער בין המלך לבין העם, פיזי, שמסמן גם את המצב. המלך כבר לא נמצא בתורו, נמצא בחוץ, הרי זה מה שכתוב בדיוק בתורה. לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו כסף וזהב, למה? למה? לא ירום לבבו מאחד. הנה, זה בדיוק, וברור שאם אתה יש כסף וזהב וסוסים נשים, השלב הבא, כן? ירום לבבו מאחד, וזה בדיוק אולי מה שקורה, אז הפירוש הזה של הרלב"ג הוא מאוד במקום. אם אדם רגיל היה אומר את זה, אפשר היה לשתוק. אבל אם כשהאיש שממונה על כל סבל בית יוסף אומר את זה, זה מרד. זה כבר מרד.
רק פה אולי רמז סבל בית יוסף, כאילו גם קשור למצרים.
עוד שנייה, עוד רגע אחד נראה. הביטוי בית יוסף מוכר לנו רק עוד מקום אחד בתורה, משם, נכון? ויובאו האנשים בית יוסף, כן? אחרי יוסף שמגיעים, מיד נראה. ויהי בעת ההיא, שאלה טובה מה זה ויהי בעת ההיא, מתי בדיוק זה קורה? ויהי בעת ההיא, וירבעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה השילוני, הנביא, בדרך, והוא מתכסה בסלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. ויתפוס אחיה בסלמה החדשה אשר עליו, ויקראה השנים עשר קראים, ויאמר לירבעם, קח לך 10 קראים, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה, ונתתי לך את 10 השבטים. השבט האחד יהיה לו, למען עבדי דוד, ולמען ירושלים העיר אשר בחרתי בה, מכל שבטי ישראל. יען אשר עזבוני, והשתחוו לאשתורת אלוהי צידונים, לחמוש אלוהי מואב, למלקום אלוהי בני עמון, ולא הלכו בדרכי לעשות הישר בעיניי וחוקותיי ומשפטיי כדוד אביו. ולא אקח את כל המלאכה מידו, כי נשיא השיטנו כל ימי חייו, נשיא בתורה למדרגה מתחת למלך. רואים את זה גם ביחזקאל. כי נשיא השיטנו כל ימי חייו, למען דוד עבדי אשר בחרתי אותו, אשר שמר מצוותיי וחוקותיי. ולקחתי המלוכה מיד בנו, ומתתי עליך את 10 השבטים, ולבנו אתן שבט אחד, למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים, העיר אשר בחרתי לי לשום שמי שם. ואותך אקח ומלאכתה בכל אשר תהווה נפשך, והיית מלך על ישראל. והיה אם תשמע את כל אשר הצווקה, והלכת בדרכי, ועשית הישר בעיניי לשמור חוקותיי ומצוותיי כאשר עשה דוד אבי, והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל. וענה את זרע דוד למען זאת, אך לא כל הימים. ויבקש שלמה להמית את ירבעם, ויקום ירבעם, ויברח מצרים אל שישק מלך מצרים, והיא במצרים עד מות שלמה. זה המפגש של שלמה עם אחיה, חוץ מהפסוק האחרון. ויבקש שלמה להמית את ירבעם, ויקום ירבעם, ויברח מצרים. מתי קורה המפגש הזה? זו שאלה. האם המפגש הזה קורה לפני שירבעם מרים יד, או אחרי שירבעם מרים יד? מה אתם אומרים? מתי זה מתרחש? המפגש של ירבעם עם אחיה השילוני. ברור שזה כתוב אחרי. כן?
זה קרה לפני,
בגלל
זה הוא מרד.
כן, אז אני נוטה להגיד, כמו שאתה אומר, שבאמת, לא יודע אם בגלל זה הוא מרד...
נתן לו רוח גבית
למרוד בוודאי. סביר להניח שאחרי שירבעם כבר הרים יד במלך, איזה פסוק צריך לבוא?
ששלמה
רוצה להרוג אותו. כלומר, הפסוק הבא, פסוק מם, שדווקא מובא פה בסוף, הוא בעצם ההמשך הישיר של... זה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה, כן, והרים יד במלך, כן, ויבקש שלמה להעמיד את ירבעם. בכל זאת, כן, כמובן סיפור הסלמה פה, אחר כך טוב, יש פה עוד כמה דברים לעניין גם בתוך סיפור הסלמה עצמו. כן, ויהי בעת ההיא, אז בואו נעניין בסיפור הסלמה וננסה אחר כך להבין למה הוא מופיע בצורה כזאת. ויהי בעת ההיא וירבעם יצא מירושלים, ימצא אותו אחיה שלמה הנביא בדרך, והוא מתכסה בסלמה חדשה ושניהם לבדם בשדה. מי מתכסה בסלמה חדשה?
אחיה,
כמובן. אחיה מתכסה בסלמה חדשה?
כן.
והוא קורא...
אחיה.
מצאנו כבר בסיפור כזה.
עם שאול.
גם אצל שאול ושמואל, והחזק בכנף נעילו ויקרא, וגם שם לא ברור מי בדיוק מתכסה בסלמה החדשה. סלמה החדשה, מה היא מסמלת בפשטות?
מלכות.
מלוכה, נכון? קרא השם המלכות ישראל מעליך, ככה אומר דוד. אז למה כאן סלמה? שמה זה בכנף המעיל, למה סלמה? שלמה, שלמה, כן, זה כל המלכות, נכון? אולי זה משחק מילים כזה, כן, בסלמה החדשה אשר עליו, ואני מצא, כן, מה שפעם שמעתי ככה בערב בדן בחצי אוזן, הוא אמר והוא מתכסה בסלמה חדשה, זה שירבעם כבר תופר לו סלמה חדשה. איך היו אומרים את זה היום? הוא כבר מכין את החליפה. כלומר, ירבעם כבר יש לו מחשבות של מה?
של מרד.
של מרד, כן, יש לו מחשבות של מרד. ויתפוס אחיה בסלמה החדשה אשר עליו ויקראה 12 קראים. בדרך כלל, כאשר הוא קורא את הבגד, ממש ראינו מזה, שהוא פוגע לו במלוכה, כן, לוקח ממנו את המלוכה, כן? למה לקרוא על אותה זה? ההפך, צריך לתת לו את הבגד.
נו, אז אולי זה הבגד של אחיה.
מה? אז אולי זה הבגד של אחיה, אז מה זה מבטא, מה, קורא את הבגד של עצמו?
הוא מבין לו, כן.
הוא אומר לו, תשמע, תבחר איזה 10 שאתה רוצה. אני, יש לי עוד סיבה אחת שאני חושב שלא.
להראות אולי שזה כזה כפוף לדוד כל העסק.
ש?
כאילו, אתה לא מלך עכשיו כאילו כל יכול על הכל כזה, אתה 10 שבטים, עדיין אתה כפוף לכל
העסק. אני חושב שזה הנקודה, אני חושב שאני מסכים. כלומר, אני חושב שבאמת, ירבעם מצידו, הוא כבר בונה הוא בונה, הוא מתכסה בסלמה חדשה, כבר הוא כבר בונה לו חליפה למלוך על כל עם ישראל.
אבל הרב יכול ידע
שהוא ימלך. מי?
רק אחרי הנבואה.
לא, הוא לא ידע. הוא מתכנן. הוא מתכנן למרות. הוא מתכנן, פוגש אותו, היא כבר אמרת בחיתולים כמו שאומרים. הוא מתכנן להרים יד.
אבל כל קובל אחרי
אמרת, לא? אני חושב, אני יודעתי לו. לא יודעתי הוא לא בא אליו. הוא בא אליו לפני, זה כתוב ככה, אני חושב, כמה הסברים אפשר להציע פה. אבל בפשטות, אני חושב שאחרי שהוא כבר מרים יד, שלמה רוצה להרוג אותו. שלמה לא חיכה, לא חיכה עוד רגע. אלא אם כן, זה בדיוק שהוא...
בדרך.
בדרך, כן, אבל אז היה צריך להיות כתוב. גם כן, אחרי ששלמה רוצה להרוג אותו, אחרי ששלמה רוצה להרוג אותו, נכון? בכל מקרה זה לא במקום. הפסוקים האלה. אז ננסה אחר כך עוד רגע להבין איך, למה זה כתוב ככה. בכל אופן, אני חושב שאתה צודק. כלומר, הוא כבר מתכנן על מלכות שלמה. בא אליו אחיה, אומר לו, כן, לא כל המלכות תהיה שלך, רק 10 שבטים. כן? הוא קורא לו את הממלכה, קורא לו את הסלמה החדשה שלו, את הסלמה החדשה שהוא מתכסה בה כבר. כן, אחרת למה צריך את החדשה דווקא, כן? חדשה, זה מה שהוא עכשיו מתכנן. כן, ויקרא היה 12 קרעים, ויאמר לירבעם, קח לך 10 קרעים, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני קורא את הממלכה מיד שלמה, ונתתי לך את 10 השבטים, והשבט האחד יהיה לו, למען עבדי דוד ולמען ירושלים, העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל. פשוט, נכון? 10 ועוד 1 שווה 12. זה חשבון של רואה חשבון. למה? אחד עמלה, נכון? עושה לך את החשבון, מישהו נותן, כן, אני עושה פה את העברת מקל, אחד נשאר אצלי, שמה שבטים, עוד אחד, הכל בסדר, 12 קרעים. ואיך זה בדיוק הולך אבל באמת? אז לוי לא נספר. לוי לא נספר, אנחנו נראה איך. אז בפשטות, את יהודה לא סופרים, למה? יהודה גם ככה אצל דוד הרב בכלל לא מדובר. כל הדיון הוא ל-11 הנותרים. וזה, זה אפשרות אחת. חלק מהמפרשים הולכים פה בכיוון הזה, אם אני הרדה קומל ככה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, כן? ראיתי שמפרשים מתלבטים וזה לא נוטים לפרש ככה, זה שבט שמעון, שהוא חסר נחלה, אותו לא מחלקים. כן? גם אפשרות. כן, אז הוא כבר אצלו. גם יכול להיות. אפשרות נוספת, אפשרות נוספת שמופיעה כאן, שגם זה שמעתי מהרב מדן, הוא מציע קריאה כזאת. והשבט אחד יהיה לו, פה יש את נחתה, למען עבדי דוד ולמען ירושלים העיר אשר בחר טבעה מכל שבטי ישראל. כלומר, שבט אחד אני נותן לו, הכוונה, את המשפט הזה אפשר לקרוא, צריך לקרוא, את התחילית הזאת צריך להבין, לקרוא אותה פעמיים. שבט אחד יהיה לו למען עבדי דוד, ושבט אחד יהיה לו... למען ירושלים, העיר אשר בחרתי בה, מכל שבטי ישראל. כלומר, אני נותן לו שבט אחד על כל אחד מהלמענים האלה. שבט אחד אני נותן לו למען דוד עבדי, איזה שבט?
יהודה.
ושבט אחד אני נותן לו למען ירושלים, העיר אשר בחרתי בה, כלומר שזה שבט בנימין, כדי לא לקרוע את ירושלים. הרי ברור שאם שבט בנימין יעבור ויהיה עם שבטי ישראל, הלכה ירושלים, נכון? ברגע ש... לא זוכר, מכירים את זה, אבל ירושלים, ברגע שהעיר חצויה, היא כבר לא יכולה להיות עיר בירה. היא כבר לא יכולה להיות שום דבר בעצם. כן, תזכרו למשל, אתם לא זוכרים, אני זוכר חומת ברלין שנפלה. כן? גרמניה הייתה מחולקת אחרי מלחמת העולם השנייה, עד נפילת הגוש הקומוניסטי. חלק מהחלוקה של ברלין הייתה להרוס אותה. ובאמת בירת גרמניה המערבית הייתה בבון, לא בברלין. אי אפשר לעשות... אי אפשר לבנות בירה, אפילו, אתם יודעים מה, אפילו ירושלים, כשחציה היה בידי הירדנים, הרבה דברים לא יכלו לקרות בה, מהסיבה הפשוטה שהיא על הגבול. לא רק מזה שהיא חצויה, שהיא חצי עיר. עצם זה שעיר הבירה היא עיר ספר, זה כבר מעמיד אותה בסכנה, אי אפשר לעשות שם שום דבר. את משרד הממשלה אי אפשר להעביר לשם שום דבר, זה ממש סכנה גדולה. אין? זה, וכדי... להכניס את ירושלים פנימה, חייבים להכניס את שבט בנימין, כן? אפילו אם כל ירושלים תיתן אותה ליהודה, אי אפשר לשים אותה כעיר גבול. ברגע שאתה שם אותה כעיר גבול, הרסת אותה. זה כבר לא, היא כבר לא יכולה להיות עיר בירה. כן? אז זה מה ש... אומר כאן אחיה. סתם תשימו לב שאחיה הוא נביא, מאיפה הוא? משילו. וואו, הוא נביא, מי איזה שבט? שילה. שבט אפרים. נביא משבט אפרים, שמעמיד מלך משבט אפרים. נכון. אז יש גם נבואה באפרים, לא רק... לא רק מלוכה מפרשם. יפה, ואז בעצם יש פה איזה כמה כפילויות, כן? לקחתי המלוכה מיד בנו, נתתי עליך את עשרת השבטים, ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפניי, העיר אשר בחרתי בא לשום שמישה, ומלאכת בכל אשר תאווה נפשך. הביטוי הזה בכל אשר תאווה נפשך, מה הוא אומר?
מה שאתה רוצה.
אבל כן, אבל מאיפה אנחנו מכירים אותו? בכל אשר תאווה נפשך, בתורה, בכל אהבת נפשך, תאכל בשר. כן, שאתה לא חייב לאכול דווקא בירושלים, נכון? יותר במות, מה שאני אגב. אפשר לאכול, אכול, תאכל איפה שאתה רוצה. זה מה שהוא מתכוון. כלומר, היית חושב שאולי הוא יתקח, שאולי יכול לבנות לו את העיר בירה איפה שהוא רוצה, או וכו' וכו'. בכל אשר תאווה נפשך, אתה לא חייב, כן? אתה בניגוד לירושלים, כן? ניר לדוד עבדי לפניי בירושלים, העיר אשר בחרתי לה, ואתה תמלוך בכל אשר תאווה נפשך, כל המקומות הרבה חוץ מירושלים. והיית מלך על ישראל, והיה אם תשמע את כל אשר אצווך והלכת בדרכי, ועשית הישר בעיניי לשמור חוקותיי ומצוותיי כאשר עשה דוד עבדי, והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל. פה הוא מבטיח לו ממש, ממש שושלת. כמו לדוד, זה לא החזיק מעמד, כי רבעם לא עמד בזה, כן? אבל באופן כללי, והרמב״ם והרייבד נחלקים בזה, בתחילת הלכות מלכים, בתחילת הלכות מלכים, פרק א', שם בהתחלה, איפשהו באחד הסעיפים, אז הרמב״ם והרייבד נחלקים, האם יכול להיות מלך מבית דוד שיהיה לו שושלת? הרמב״ם אומר לו, כי הפסוק הבא אומר, כן? אך לא כל הימים. הרייבד אומר לא, אך לא כל הימים, זה אם הם יסורו מהדרך, אבל אם הם כן, אז יכול להיות כל הימים, כן? יש לזה כל מיני השלכות. אבל, למשל, איזה מודל ראה מול עיניו הרייבד? הרייבד ראה מולו, מול...
מלכות כפולה.
מלכות כפולה. הרייבד כותב את זה שם. הוא כותב כמו קיסר ופלן קיסר. כלומר, הוא אומר כמו משנה למלך. כלומר, מה היה אמור להיות לפי הרעבד? היה אמור להיות שבית דוד יהיה המלך ויהיה לו משנה... משנה מבית יוסף. מוכר לנו?
יוסף
מבית
משנה של
פרעה. חוץ מזה שיוסף עצמו הוא משנה למלך פרעה, עוד מעט רגע נגיע אל זה. אני הלכתי על מודל שבו זה כתוב בתנ"ך במפורש. יונתן אומר לדוד, ואנוכי מלך על משנה. כן, זה מה שהוא מציע. המודל שיונתן הציע היה שדוד יהיה מלך, כן, והוא יהיה משנה, משנה יהיה מי שיבנה רחל. זה ההצעה הקדומה. הקדומה של יונתן. באופן כללי, מה שאמרת לגבי יוסף, הסיפור הזה בכלל, כל הסיפור הזה עם קריאת הסלמה, ובכלל, או וימצאהו, הביטוי הזה של אחיה השילוני, כן? וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך. כן, זה וימצאהו איש, ואז קוראים לו את הבגד, נכון? קוראים לו את הכותונת. ואחר כך הוא יורד מצרימה, אם זה ירבעם שהוא בורח מצרימה, אם זה יוסף, כן, שהוא מורד מצרימה, זה ממש צועק, שלא לדבר על זה, על, כן, על יוסף שהוא מתחיל כעבד, עבד לשלמה, והיה רמי, כן, שהוא מתחיל כעבד, ואחר כך הוא נהיה מלך, זה ממש זורק אותנו מרבעם ליוסף. ובאיזשהו מקום זה רוצה להגיד, להגיד לנו את תחילת הפיצול. תחילת הפיצול בין יהודה, בין יהודה ויהודה ובנימין ובני רחל מתחילה שם. אולי זה גם מסביר לנו, הרמיזות האלה, למה בנימין
נשאר
עם יהודה. כי שם בפרשה, יהודה ערב לבנימין, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. כן? אם לא אבה אותי לפניך וחטאתי לך כל הימים, חז"ל אומרים, תמיד, עולם הזה, עולם הבא. נכון? יש ערבות בין בנימין, בין יהודה ובנימין לנצח. אולי זה איזושהי גם מידה כנגד מידה. יוסף שם מתנכר לאחיו. יהודה ערב לבנימין והוא מקבל את השכר שלו פה וזה ששבט בנימין נשאר איתו. אבל זה שולח אותנו לכך ששורשי פיצול הממלכה הם עמוקים הרבה יותר. הם מתחילים שמה בפיצול בין בני רחל ובני לאה, הריב בין האחים, ובאמצעהו איש ברצון שלהם להרוג את יוסף. המאבק בין יוסף ואחיו בסוף ספר בראשית הוא מאבק מי יוביל את עם ישראל, כן? יוסף פתוח, יוסף אומר, אני אוביל, שמש וירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. זה מה שאומר יוסף, מתי זה קורה?
בהתחלה,
אולי בחזון ההיסטורי, אולי ביהושע, נכון? שמש וגבעון דום, וירח בעמק האלון, משתחווים לו. יכול להיות שזה מה שהכוונה, לא. יכול להיות, הצעה רק. בכל אופן, יכול להיות כמו שאתה אומר, כן? שזה כמו שחזל אומרים, חזל אומרים?
המצרים.
חזל אומרים שהכוונה שהוא ראה את אביו, שזה אביו, שמש וירח, זה אבא שלו ואימא שלו וכו'. אז זה אפשרות אחת. אז רגע, שנייה, אז משם זה מתחיל הפיצול. כן? והוא נמשך אחר כך הפיצול הזה כבר עוד בתקופת שאול. לכאורה נראה שבשאול, תקופת שאול, הוא הולך על כל ישראל. לא היא. זה לא נכון. האמת היא שאפילו מי ששם לב טוב טוב בתחילת ספר שופטים כבר רואים את הפיצול הזה.
הפיצול הוא בראשית זה בין יוסף ליהודה?
בין יוסף ליהודה. הפיצול העיקרי הוא בין יוסף ליהודה. כל אחד רוצה להוביל. בנימין נקרא ביניהם, כן. צד אחד הוא אח של יוסף, מצד שני יהודה ערב לו, וזה מעביר אותו צד. הפיצול הזה נמשך אחר כך בסופו של, בנחלות. בנימין נמצא בין יוסף ויהודה, והוא בעצם השבט המתווך, המקשר, כן, וגם נחלת שכינה אולי בגלל זה. נמשך בתחילת ספר שופטים, כשרואים ששבט יהודה הולך לכבוש לו, ובני יוסף הולכים לכבוש להם, ועלו גם הם, כן, בגורלם, כל אחד הולך בשלו. גם החלוקה, רואים דבר ראשון יהושע מחלק ליהודה וליוסף, אלה שני הראשונים. כן, נמשך לאורך כל הדרך. בשאול, נראה מלכות שלמה, לא נכון. מי שמסתכל אצל שאול, רואה שכששאול מונה את העם למלחמה, בשתי הפעמים שהוא מונה, תמיד הם מוזכרים בנפרד. שבט יהודה נמנע לחוד. מה?
300,000.
כן, 300,000. ויפקדם בבזק, ויהיו בני ישראל 300,000, איש יהודה 30,000. פעם זה במפקד הראשון, כן, נגד בני עמון, וזה חוזר אחר כך עוד פעם אצל שאול. כל פעם ששאול מונה אותם, כן, גם מלחמת עמלק, אני זוכר ככה, וישמע שאול את העם, ויפקדם בטלאים, 200,000 רגלי, ו10,000 את איש יהודה. לא ביחד. אצל דוד זה הכי קיצוני, נכון? זוכרים, אצל דוד יש שם, א', לפני שדוד עולה, אז יש את איש בושת שמולך על ישראל, ודוד מולך רק על יהודה, בלי בנימין. למה פה זה בלי בנימין? ישבוש את עצמו, הוא מבנימין, נכון, אז פה שיר בנימין איתו, אבל גם אחר כך, בסוף מרד אבשלום מתחיל מרד נוסף, איזה מרד?
שבע בן בכרי,
זוכרים שם את הביטוי?
איש
לאוהליו ישראל, נכון? בואו נראה את זה, כן. עוד לפקן, יש ריב בין אנשי יהודה לשבטי ישראל, מי יחזיר את המלך? מי יעשה את זה? ויקש דבר איש יהודה מדבר איש ישראל, ובסופו של דבר, המרד, איפה זה? כן. ושם נקרא איש ביער, לשמו שבע בן בכרי, איש ימיני, ויתקע בשופר, ויאמר אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי, איש לאוהליו ישראל. כן, מתחיל המרד וכולי. גם הוא, הביטוי הזה שהוא אומר, זה חז"ל אגב אומרים, חז"ל בגמרא אומרים, בשעה שאמר דוד למפיבושת, אמרתי אתה וציווה תחלקו את השדה, יצאה בת קול ואמרה, ירבעם ורחבעם יחלקו את המלוכה. כלומר, חז"ל רואים את חלוקת מלכות דוד, את שורשיה, בפסק דין שהוציא דוד, למפיבושת. זוכרים? דיברנו על זה, הזכרנו את זה כבר? בהקשר של משפט שלמה? מאיפה למד שלמה את הנושא של, את הרעיון של מי שרוצה לחצות, אז כנראה זה לא שלו? כנראה משם, מזה שמפיבושת, כן, אומר גם את הכל ייקח, כנראה שמשם שלמה לומד, ממפיבושת. כן? משם הוא לומד את הרעיון הזה. דיברנו על זה, שמשפט שלמה אולי בעצם הוא גם ביקורת על שלמה. איזה ביקורת? שלמה שמעדיף את שבט יהודה, כן? במו ידיו בעצם גורם בדור הבא למה? לפיצול הממלכה. איפה חז"ל שמעו את הבת קול הזאת? איפה חזן ראו שיש בת קול שיוצאת ואומרת...
אתה
רצית את זה. כן, אבל איפה הבת קול שאומרת ירבעם ורחבעם יחלקו את ירושלים? מאיפה? איפה הבת קול? יש בת קול ממש. בפרק הבא, פרק י"ב, וישיבו עם את המלך דבר לאמור אצל רחבעם, מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי לאוהליך ישראל? זה מוכר לנו? זה ציטוט של המשפט שאומר שבע בן בכרי. זה בת קול, זה ממש הד למה שאמר שבע בן בכרי. כלומר, מה שאומרים פה העם מתחיל במה שאמר שבע בן בכרי. ומאיפה התחיל שבע בן בכרי? זה רגע אחרי שדוד אמר לפיבושת. עכשיו אולי אפשר להגיד דבר כזה, שבעצם ששלמה לא למד, כן, את ה... למד את החוכמה מפיבושת, כן, שכאשר מישהו מוכן לחצות, וזה שלו, ומי שמוכן, מי שמוכן לחצות זה לא שלו, ומי שמוכן לוותר על הכל זה כנראה שלו. שלמה למד את זה לחוכמת משפט, אבל הוא לא למד את זה לעם ישראל, כן? זה מה שמביא בסופו של דבר לחלוקה. ובעומק אולי אפשר גם להגיד, שכשדוד אומר למפיבושת, אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה, הוא בעצם מוותר על השריד, על הקשר האחרון שהיה לו עם בית שאול. עד אז אכל על שולחנו מישהו מבית שאול, שבאיזשהו מקום, באיזושהי צורה, יונתן, כן, הבן, הנכד של יונתן, היה עוד על השולחן שם, על שולחן המלוכה. ומאותו רגע בעצם, דוד חותך את זה, ובעצם נסגר הקשר. הקשר האחרון שעוד היה, שחיבר, נקטע, כתוצאה מזה, הוא משה בבן מיכי, כתוצאה מזה, בהמשך, יגידו וכו', כן, כבר אין, טוב, מלכות דוד דואגים רק לעצמה. כל אחד דואג לעצמו. יכול להיות שזה מה שעומד בסופו של דבר ברקע. אז למה זה כתוב בצורה כזאת, בסופו של דבר, כן? ויבקש שלמה להמית את ירבעם, קשה להאמין ששלמה ידע את הסיפור הזה עם הסלמה. למה קשה להאמין? כי מה? נכון, מאוד מודגש שהם לבדם בשדה, כלומר אף אחד לא ידע את זה.
לא, זה מה שהוא היה דווקא בדרך.
מה?
זה מה שדווקא היה בדרך למצרים.
יכול להיות, יכול להיות. שוב סתם פוגש אותו, כן, אבל לבדם בשדה. בכל אופן, אני אציע אפשרות, אולי אפשרות וחצי. אפשרות ראשונה, זה כתוב ככה, כדי ליצור את ההרגשה אצלנו ששלמה ידע מזה. ששלמה ידע מהנבואה. כלומר, באמת הנבואה הייתה עוד לפני שהוא הרים יד. אבל היא כתובה כאן, הכניסו אותה בצמוד לזה ששלמה רוצה להרוג אותו. למה? ליצור אצלנו את ההרגשה ששלמה רוצה להרוג אותו בגלל הנבואה. מוכר לנו מלך שרצה להרוג את השני, את המתחרה, בגלל ה... כן, שאול, נכון? שאול, ברגע שהוא יודע שדוד, זה בעצם זה רוצה לתת לנו תמונת מראה. דוד, שברח משאול ושאול שרצה להרוג אותו בגלל שהוא ידע שהוא עומד להיות מלך, כן? הצד בדיוק הפוך, המצב מתהפך. שלמה רודף אחרי ירבעם כי הוא יודע שהוא רוצה להיות מלך, כן? אף על פי שאולי לא ידע מהנבואה, עצם המקרה ורק המרד, אבל זה אצלנו בראש שיוצר את הדבר הזה שיש פה נבואה למלך הבא, שהוא כבר עומד למלוך, ועכשיו המלך הנוכחי רוצה להרוג אותו.
ירבעם מאיזה? מאיזה
שבט הוא? מאפיים? מאפיים, כן.
אז לכאורה זה שאול מאיזה שבט?
בנימין. מלך מבני רחל, בדיוק מתהפך, כן? שאול מול דוד, שלמה מול ירבעם.
אבא, למדתי את עצמי בצורת החגות השדה, אז לפי מה שאתה אומר לפני זה, גם את הכל ניקח. זה קשור?
ודאי. זה מה שמשם למד שלמה את הנושא של משפט שלמה. גם את הכל ייקח. מי שמבטר על הכל, מי שמוותר על הכל זוכה בהכל. זה כלל שגם דוד ידע בעצמו. גם דוד ידע את מי שמוותר על הכל זוכה בו. כלומר, למשל, במלכות, למשל, כשדוד בורח במרד אבשלום, הוא אומר, אם ירצה השם וישיבה אני יותר, כן? אני לא, המלכות היא לא שלי. כן? דווקא בזה הוא ראוי למלוכה. מלך שמבין שהמלוכה היא לא שלו, אז הוא ראוי להיות מלך. המלוכה יש לו קדוש ברוך הוא. כן? מלך שלא מבין את זה, לא ראוי להיות מלך. זה מה שרואים, זה כלל וזה. ברגע ששאול רודף אחרי המלוכה, זה הופך אותו ללא ראוי למלך. מלוכה היא לא שלך. כששלמה רוצה להרוג את ירבעם כי הוא חושש שהוא ייקח לו את המלוכה, כן? זה הופך אותו ללא ראוי לדבר. מלוכה לא לוקחים, מלוכה מקבלים.
אבל אם אתה אומר
שאם
אומרים כאילו
שיורבב
כבר תכנה ותפר לו את החליפה, אז הוא כן
עוד
יבחר
המלוכה. מי?
ירבעם.
ירבעם. אני מסכים, אולי לכן הנבואה באה להגיד לו זה. אגב, תכף נראה שירבעם, בהמשך מיד נראה, אם נספיק את זה יום הפעם, שירבעם לא רודף אחרי המלוכה, נראה את זה מיד. הוא עושה מסע ומתן של הסתדרות.
כן, לא, אבל אמרו...
בהמשך, נכון, כן.
הרב אמר
שהוא תפר
לעצמו והתחיל לחשוב על זה,
אז כן. שהוא רוצה להרים יד במלך, כן.
כן, למה שאתה סמך?
אתה אומר שהוא זה. אז נראה שהוא, אמנם כבר יש לו רחשבות כאלה, אבל תכף נראה שהוא לא... שהוא לא רץ. א', למה המחשבות האלה מרצות אצלו בראש? בגלל השחיתות בממלכת שלמה, נכון? שהם משתמשים בעם. מה שהוא אמר.
מה שהוא פרץ את המילה.
כן. פרץ את, כן, פרץ את פרץ יהודה אביב, אביב, בנה את המילו, וזה אחד. תכף נראה שהוא, עם כל זה, הוא לא רץ למלוכה. זה הסיבה שירבעם נבחר. שימו לב שבחירת מלכים, שלושה מלכים פה שנבחרו, שאול, דוד ושלמה, גם אפשר להגיד, וגם ירבעם, ארבעת המלכים פה שהראשונים, שפה על, על הסט, כולם נבחרו מהתחתית. מהתחתית של התחתית, כן? מלכים בלי רקורד. שאול, נכון? משפחתו, אחת הדלות מבנימין, דוד, מאחר הצון, שלא לדבר על המשפחה שלו, כן? חשבו שהוא ממזר וכולי, כל הסיפורים האלה. שלמה, עם עשה בת שבע, כן? שאולי לכן, דווקא הוא יכול לבוא מתוך, כן? מתוך הכלום הזה, וירובה. מלך צריך לבוא, זה רק, רק ככה הוא יכול לבנות את זה, רק ככה, בוא לא יודע אם יכול, אבל יש סיכוי שהוא יצא את זה, שהוא יצא מלך נורמלי. כי הוא תמיד יכול לזכור מאיפה הוא בא. כל ארבעת המלכים האלה זה מאוד בולט. לא תמיד, כמו שרואים, זה לא תמיד עוזר. זה לא מוכרח שזה פתרון קסם כזה. אפשרות נוספת שהייתה, שחשבנו, שנייה אחת. בכל אופן, בפשטות נראה ששלמה מבקש להמית אותו ישר לאחר שהוא הורג את, לאחר שהוא מרים יד, וזה זה. שישק מלך מצרים, סערת סוגריים, אנחנו יודעים מי זה פחות או יותר, יש מלך מצרי, מייסד השושלת, לא זוכר, 21, 22, משהו שם באזור, שהוא נקרא שושנק אצל המצרים, שישק בתנך, מלך שהם... כולם נקראו פרעו, אבל היה להם גם שם פרטי, פרעו זה שם כללי לכל מלכי מצרים, שישק.
הוא היה אבא של בת פרעו של שלמה?
הוא לא היה אבא של בת פרעו של שלמה, וזה מה שמאפשר לירבעם.
זה מראה שהפסיקו להיות ילידים?
ודאי, ברגע שעולה שושלת חדשה, כן, כמו אגב היה מלך מצרים, אצל יוסף, בפשטות, לא מלך מת, אלא התחלפות שושלת. בסדר? לא ניכנס כרגע להיסטוריה, יש הרבה הצעות מה בדיוק קרה. התחלפות שושלת. ברגע שמתחלפת שושלת, השושלת החדשה משמידה את כל, את כל החברים קרובים וזה. עכשיו שלמה שהיה ידיד נהפך, נהפך לאויב. בסדר? נהפך לאויב.
אז מה, המצרים ידעו שירבעם הוא נגד שלמה?
ודאי. המצרים לא אוהבים את ירבעם. אין להם שום חיבה. פשוט נגד שלמה, שלמה הוא קשור לשושלת הקודמת, אנחנו נתמוך בו. אגב, זה לא עזר לירבעם. מי שמכיר את הסיפור, מסע שישק, כן? ברגע שכבר ירבעם היה מלך בפני עצמו, המצרים נלחמו בו. מסע שישק הגיע גם לשומרון. בסדר? אבל בשלב הזה הם לטובתו. בשלב הזה זה משתלם. ויהיו במצרים עד מות שלמה, ויתר דברי שלמה, וכל אשר עשה וחוכמתו, הלא הם כתובים על ספר דברי שלמה. בימים אשר מלך שלמה בירושלים על כל ישראל 40 שנה, וישכב שלמה עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד אביו, וימלוך רחבעם בנו תחתיו. בסוף פרק י' א' זה סוף החלק הראשון של ספר מלכים. ספר מלכים, שלושה חלקים. אחד זה מלכות שלמה, 11 פרקים, יש כאלה 12, 11, לא משנה. מפרק י' ב' והלאה, כל הממלכה המשותפת ותקופת הנבואה של ספר מלכים, כבר לה בייחוד, לא רק. לא, כן, לאליהו ואלישע, אבל כמובן יש פה עוד כמה מלאכים, עוד כמה אנשי אלוהים, אחיה, שמעיה, שרצים פה באמצע. ובסוף בסוף, זה כבר אחרי חורבן ממלכת ישראל, לתקופה שבה ממלכת יהודה פועלת לבד. כן, פה לחלק השני של מלאכים ב'. אז זה, החלק כאן מסתיים בעצם, החלק הראשון, תקופת שלמה המלך, כבר סיכמנו אותה הפעם הקודמת. יש לנו זמן להמשיך עוד אחד? אז לא, לא נתחיל את זה. הפעם הבאה נראה את הסיפור של רחבעם, כן, עם הסיפור עם הזקנים והנערים וכו' וכו'.
מה זה דברי שלמה?
מה זה דברי?
דברי שלמה זה כל הרבה מלך?
לא, לא. בפשטות לא. ספר דברי שלמה, ספר שלא הגיע, כנראה לא הגיע אליהם. כנראה שספר שבו קרה, אנחנו מכירים כל מיני, התנ"ך מזכיר כל מיני ספרים, תוך כדי. ספר הישר, ספר מלחמות השם.
ספר הישר אומר דבר ראשית.
זה חז"ל אומר, זה הדרשה. לא בטוח שזה הפשט של המילים. אבל שהיו ספרים נוספים שלא הגיעו אלינו. כן, ספר דברי מלכי ישראל, ספר דברי מלכי יהודה, לא בטוח שהגיעו אליהם כל הספרים. כל מיני ספרים ש...